רבותיי, ערב טוב. אני רוצה לפתוח באיזושהי הערה בכלל על הסדרה. שאלה אותי מישהו בסוף השיעור שבוע שעבר. בסדר, הרבה רעיונות, אבל איך מיישמים אותם בתכלס? ואני רוצה רגע לעמוד על הביטוי הזה תכלס וחינוך. ואלף אני מקבל, וזה חשוב לנסות ולהוריד דברים גם עם דוגמאות ועם שאלות שלכם, אלא מישור המעשי. אבל צריך להבין שהרבה מאוד מהתכלס של החינוך הוא בנקודת המוצא שלנו. כלומר, אם אני למשל רוצה לחנך את הבן שלי להיות מנומס, איך אני מחנך תכלס? אני מתחיל איתו נקודות, תשמע, אתה מגיע לאנשים, אל תירק על הרצפה. אתה מגיע למקום שאתה לא מכיר, לא יודע מה, אל תיכנס, תפתח את המקרר. אין גבול לכמות הדוגמאות שאתה יכול לתת. ובעצם, אם תנסה לחנך אותו בדוגמאות, פספסת הכל. איך אתה תחנך אותו לנימוס? באיזושהי תובנה פנימית של עדינות נפש, של כבוד לאחר, שהוא אחר כך מתוכו ישליך את זה אחר כך למיליון פרטי פרטים ודוגמאות. לכן הרבה מאוד מהתכלס שלנו בחינוך הילדים, זה נקודת המוצא שלנו. כלומר, אם למשל דיברנו שבוע שעבר על נקודת מוצא, או לפני שבועיים, על נקודת מוצא שהילד שלי הוא שלם, אז זאת נקודת מוצא שההשלכות שלה הן אינסופיות, בהמון המון מקרים שבהם ההתייחסות שלי, התגובה שלי, תהיה שונה. ולכן התכלס הרבה פעמים הוא בלהפוך את הרעיונות, את המושגים, לתובנה, לדרך שבה אני מסתכל על הילדים שלי. אני רוצה לפתוח בדימוי, שאני חושב שהוא דימוי מאוד מאוד חשוב שיהיה לנגד עינינו, והזכרתי אותו, והוא מופיע גם בהרבה מאוד מהספרי חינוך, מופיע הרבה אצל הוגי הדעות שלנו, אבי נחמן כותב על זה, הבעל שם טוב כותב על זה, המון כותבים על זה, על הדימוי של האדם כצמח. וזה כי האדם עץ השדה, אבל זה דימוי שאנחנו כהורים, הוא צריך לעמוד לנגד עינינו. למה? כשאני מסתכל על צמח, יש לי כמה נקודות מוצא. נקודת מוצא ראשונה שעסקנו בה לפני כן, הזרע עצמו קיים. ובזרע תמון כבר מה הוא צריך להיות. אני לא מנסה להפוך עץ תפוזים למנגו. אני מאמין באמונה שלמה שמה שצריך להיות בו קיים בו. ה-DNA הרוחני שבו, ה-DNA של היד האלוקי שבו תמון בתוכו. זאת נקודת המוצא הראשונה שלי. מפה אני אבין שכל סוגיות החינוך הם המעטפת. הם כמה דשן אני שם, כמה אהבה, כמה אור אני מאיר. כמה תמיכה אני נותן כדי שהעץ יעמוד. כמה אני מסיר מזיקים. כמה אני עסוק בלאפשר את ההוצאה מן הכוח אל הפועל. שזה הדבר השני. הדבר הראשון, להבין שהפוטנציאל קיים. הדבר השני, להבין שהמטרה שלי כאבא, כמחנך, זה לסייע מן הכוח אל הפועל. לסייע לצמיחה הזאת. ודבר שלישי, שבו אני אעסוק היום, זה כשאני מתבונן על צמח, אני מבין שיש תהליך צמיחה. אני לא מנסה לזרז את התהליך צמיחה. אני מבין שאלף אם אני אנסה לזרז, זה לא יקרה. יותר מזה, מה שיקרה, זה שאני עלול לפגוע בצמח. אני לא אבוא ויצעק על עץ בן שנה, למה הוא לא נותן פירות. אני לא יבוא וינסה ליישר ענף חלש שיעמוד כגזע כשהוא עדיין ענף חלש. זה ברור לי במהות הכי פנימית שלי שכך צריך להתנהג לצמח. בחינוך זה לא כל כך ברור לנו. ואני אתן שאלה שתחשבו עליה. לאדם יש 5 ילדים בבית. יש לו ילד אחד נגיד בן 6, אחד בן 9, אחד בן 10, אחד בן 12, אחד בן 15. האם זה ברור לו מה הוא דורש מזה ומה הוא לא דורש מזה? הרבה פעמים אנחנו מתייחסים לילדים שלנו הילדים. הילדים צריכים לסדר את הבית. הילדים צריכים להתנהג ככה. אבל רגע, יש ילד אחד בן 6, יש ילד אחד בן 13. האם אני מבין שיש פה תהליך צמיחה שצריכה להיות לו השלכה? או שאני, כולם, זה, כולם צריכים. כשכולם צריכים, אני מפספס יסוד מאוד גדול בחינוך, שהוא המדרג בחינוך. ריבונו של עולם ברא עולם אבולוציונלי. יש אבולוציה בעולם. ככה ריבונו של עולם ברא את העולם. בעשרה מאמרות נברא העולם. האדם לא נברא ברגע אחד. יש תיאורים בזוהר על בריאת האדם, על השלבים בבריאת האדם, שאגב, לא יפתח את זה עכשיו, אבל בתוך השלבים הללו האדם היה, ברגע מסוים היה במדרגת קוף. כלומר, המחשבה הדרוויניסטית שהאדם הוא התפתחות של הקוף היא בסדר. בתוך תהליך הבריאה שלו, האדם נברא גוף, והגוף הזה מתפתח, ובתוכו מתחילה להיכנס חיות, והחיות הזאת לאט לאט הופכת למדרגה יותר גבוהה, ולמדרגה יותר גבוהה, ולנשמה ולאדם, שהוא בצלם אלוקים. יש תהליך התפתחותי. עכשיו, כולנו חווים את זה אצל הילדים שלנו. הילדים שלנו מתפתחים. אבל השאלה בחינוך שלנו, כמה זה עומד לנגד עינינו. חז"ל אומרים את זה באופן מאוד 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 ברור. המשנה במסכת אבות אומרת, הוא היה אומר בין 5 שנים למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 למצוות, בין 15 לתלמוד, בין 18 לחופה. יש מדרג חינוכי. חז"ל לא כתבו את זה סתם. חז"ל את המשניות כתבו תנאים, את המדרגה של אם הם כמלאכים אנו כבני אדם. אפשר להתווכח האם זה נשאר אותם בדיוק, אותם התאריכים, אותם הגילאים. האם זה עדיין בין 5 למקרא, בין 10 למשנה. הכוונה שבין 5 הילד נמצא במדרגה של קליטה רוחנית, של קליטה קוגניטיבית, של קליטה רגשית, במדרגה מסוימת. תבין את זה. אם אתה פונה אליו לא במדרגה שלו, אתה פוגע בו. אתה מקלקל אותו. עכשיו, אם לי בבית יש 5 ילדים, ולא ברור לי מה אני דורש מהילד בן 10, ומה אני דורש מהילד בן 15, זאת אומרת שלא הבנתי במה חז"ל עוסקים. תכף ניתן דוגמאות שתבינו עד כמה אנחנו הרבה פעמים חוטאים בדבר הזה. ניתן סתם דוגמה למשל. אני מחנך ילד לעצמאות. מאיזה גיל ילד יכול לקבל עצמאות? האם ילד בכל גיל יכול לקבל יותר מדי מה אתה רוצה? לפעמים ילד שהוא קטן, הוא מקבל יותר מדי פעמים מה אתה רוצה, מה אתה רוצה, מה אתה רוצה. קורה בו 2 דברים. א', הוא מרגיש שאין לו עוגן שלא תלוי, אלא עוגן שמוביל אותו. ב', הוא יכול לפתח תחושה שבאמת הוא קובע הכל. ומחר, כשאתה מנסה להגיד לו משהו, אז זה כבר חוצפה, זה כאילו, למה שאני אשאל אותך? הוא לא רוצה. ולכן השאלת העצמאות היא נקודת ברור. באיזה גיל? באיזה גיל מפתחים אותה? אתם תכף תראו אמירות של חז"ל מאוד מפתיעות ביחס לגיל החינוך. אבל קודם כל להבין שיש מדרג. עכשיו, המדרג הזה שחז"ל קבעו אותו, מצד אחד הם אמרו בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד. מצד שני גם חז"ל אמרו להורים, תהיו עם עין רגישה. תהיו עם יד על הדופק. הגמרא במסכת סוכה אומרת, תנו רבנן, קטן היודע לנענע חייב בלולב, להתעטף חייב בציצית, לשמור תפילין, אביו לוקח לא תפילין, יודע לדבר, אביו לומדו תורה וקריאת שמע, יודע לשמור גופו, אוכלין על גופו טהרות, לשמור את ידיו, אוכלין על ידיו טהרות, היודע לשחוט, אוכלין משחיטתו, וכו' וכו'. מה הגמרא הזאת אומרת? תשים לב מתי הבן שלך כבר יודע לנענע. מתי יודע לנענע? מתי הוא יודע להתעטף? תשים לב, אל תעשה לפני, ואל תפספס גם הרבה אחרי. למשל, שולחן ערוך פסק את זה להלכה. מה זה הנחת תפילין? קטן היודע לשמור תפילין בתארה, שלא יישן ושלא יפיח בהם. הרמה מוסיף ושלא ייכנס בהם לבית הכיסא, זה בתקופת חז"ל, או בתקופה הזאת שהשולחן ערוך מדבר עליה, זה כשהולכים עם התפילין כל היום. חייב אביו לקנות לו תפילין לחנכו. עכשיו, באיזה גיל זה? באיזה גיל קטן היודע לשמור תפילין בטהרה? תלוי בילד, או שאולי יש גם איזשהו סף מינימלי וגם סף מקסימלי. כלומר, בימינו אנחנו הולכים על פי הסף המקסימלי. תראו מה כותב הרמ"א, ויש אומרים די קטן דווקא שהוא בן י' ג' שנים ויום אחד. כלומר, זה הקטן שיודע לשמור, ולכן פה צריך להתחיל. אבל עכשיו בוא ניקח מהדוגמה הזאת, מה יקרה אם אני אקדים את זמן התפילין לילד הזה? מה יקרה לו?
הוא מוכן?
לא, הוא לא מוכן. רק אני רוצה, כי אני רוצה, זה מרשים אותי שהילד שלי כבר הולך עם תפילין, זה מרשים אותי שהוא כבר נכנס לבית הכנסת, זה מרשים, מה יקרה?
הוא לא ינהג בהם כבוד. הוא יזלזל
בזה. הוא יזלזל,
ואז אתה תכעס עליו, ואז ימיס עליו את זה.
בדיוק, הוא יזלזל. כלומר, אתה הכנסת את זה בשלב מוקדם מדי, עכשיו הוא מזלזל. עכשיו, מה יקרה אם אתה תאחר? הוא יפתח אצלו איזשהו ריק, כי הוא הגיע למדרגה קוגניטיבית שהוא יכול להכיל את זה, ועכשיו משהו אחר נכנס בפנים, יהיה לך קשה להחליף. ולכן הרגישות של ההורים, תכף נראה שרבי נחמן כותב לזה ממש אומנות, של לדעת מתי להתחיל דבר ומתי לא להתחיל, אבל בעיקר מתי לא להתחיל, כי אנחנו בדור שרצים מאוד מהר להתחיל עם הילדים, מאוד מהר דורשים מהילדים, מאוד מהר כופים על הילדים, מאוד מהר כועסים על הילדים, מאוד מהר דורשים שתהליכים יקרו. יש לזה מחיר מאוד גדול. הרב קוק כותב, אם ירגילו להמיס אותו בעבודות ולימודים, שאין שמץ מתכליתם יכול להצטייר בו, משרישים בו דעה נפסדת, המקעקעת כל הבירה כולה חלילה. אני חוזר על דברי הרב. אם ירגילו להמיס אותו בעבודות ולימודים, אגב, מה שמעי פה שהוא לא מדבר על ילד בן שנתיים. מדבר על ילד...
בית ספר.
שאין שמץ מתכליתם יכול להצטייר בו. משרישים בו דעה נפסדת. תנו לי רעיון, לפי דעתכם, של משהו שאנחנו לפעמים מכריחים, אבל הילד לא יכול להכיל את זה. אין שמץ מתכליתם יכול להצטייר בו. תחשבו. יכול להיות. שפה.
להיות בבית כנסת כל התפילה.
ברכת המזון. אני אגב לסדר את החדר, חשבתי על משהו. אנחנו מחנכים, נגיד, ילד בן 7, בן 8, אתה אומר, הוא כבר יכול לקחת אחריות על חלק מהמטלות בבית, נכון? אז הוא מקבל. מה קשה לנו, אגב, כשהוא מקבל? הוא מוכן לעשות. מה קשה לנו?
הוא עושה.
מה קשה לנו בצורה שהוא עושה הרבה פעמים?
שזה לא כמו שאנחנו רוצים.
לא זה. שהוא לא עושה את זה בשמחה. הילד, אתה אומר לו, תשמע, תהיה שותף בבית, תהיה שותף בלפנות השולחן, הוא אומר, אוף, למה אני? והוא עושה את זה, ואז אנחנו באים אליו טענה על האוף. טוב, אל תעשה את זה, לא צריך. אם אתה עושה את זה ככה, אל תעשה. מה, אתה לא יכול להיות שותף? רק בבית שלי יש את הוויכוח הזה? אתם מסתכלים עליי? השאלה, אם ילד בן 7, בן 8, יכול כבר להכיל את החיבור הזה לבית, את החיבור הזה לאחריות הבית, ברמה כזו של לעשות את זה בשמחה. למה אתה לא מרגיש שותף? תהיה שותף איתנו. אני גם מקבל את המטלות שלי בבית, אני לא אומר בשמחה, אני לא בצהלה, איזה יופי, אני צריך לשטוף את הבית, אבל אני לא מרגיש שכפו עליי וזה עונש. ילד מרגיש שזה עונש באיזשהו מקום, וזה חורה לנו, למה אתה מרגיש ככה? למה אתה לא מרגיש שותפות לבית? אבל השאלה אם הוא יכול להכיל את זה. אני רוצה שילד ייתן משהו. הוא קיבל מתנה עכשיו ושהוא ישתף את האחים שלו. והוא משתף עם פרצוף חמוץ. ואז אתה אומר, אתה יודע מה, אתה לא רוצה לתת, אל תיתן. הילד באמת יכול כבר להכיל גם את הנתינה וגם את השמחה בלב, את התהליך הזה. אם אני עכשיו דורש את זה ממנו, בלי להבין שהוא צריך לעבור תהליך. אני בעצם, כמו שאומר הרב קוק פה, שאין שמץ מתכליתם יכול להצטייר בו, זה עדיין לא יכול להצטייר בו. זה עדיין לא יכול להצטייר בו. למה אתה לא שר שירי שבת בהתלהבות? אנחנו עכשיו יושבים מסביב לשולחן. למה אתה לא שר שירי שבת בהתלהבות? איך אתה רוצה שהוא יספיק להיות בהתלהבות שלך לקח 30 שנה להגיע אליה? הוא לא שמה. הוא לא שמה. עכשיו, אם אני משדר לו, אתה לא בסדר, זה אם אני חוזר לדימוי של הצמח, אני משדר לעץ בין השנתיים שהוציא בקושי איזה פרי קטן, איזה עץ גרוע אתה. תראה את העץ הזה בין ה-30, שהוא כבר יש לו 40 פירות. למה לך אין? שזה מה שאני משדר.
המילה הזאת מצטייר בו. אנחנו צריכים לחכות שזה יצטייר בו, או אנחנו צריכים לצייר בו את זה. אני צריך להסביר לו. הרבה פעמים הילדים שלי, והילדים באמת לא רואים, הכל זה כמו קסמים, יש להם גדים בארון, יש פתאום סנדוויץ'ים בבוקר, כאילו לא מישהו עשה פה הכל בזמן שהם ישנו. צריך באמת, זה הרבה פעמים לשקף. אנחנו עושים דברים, אמא עושה דברים, אבא עושה דברים, אתם לא תמיד שמים לב.
אבל אתה צריך לשקף.
ואגב אתה יכול לעזור ולעשות.
אבל אתה צריך לשקף ולהבין אבל שיש דברים שהוא לא יכול להכיל. יש דברים שהוא עדיין לא בגיל להכיל אותם. הוא עדיין לא בגיל להכיל אותם. אני אתן דוגמה מגיל יותר קטן. השתמשתי בה, יכול שהשתמשתי בה בסדרה הזאת, אני לא יודע. יש שלב שילד הוא בגיל סביב שנתיים, שלוש, שהוא בגיל של הקול שלי. הקול שלי. זה שלי וזה שלי וזה שלי וזה שלי, הקול שלי. עד רמה של דברים אבסורדים. עד רמה של, אם הוא מסתכל דרך החלון, שאף אחד לא יסתכל דרך החלון, כי זה שלו. עכשיו, הילד הזה, נגיד עכשיו יש דרמה. הגיע בן של חברים, והוא רוצה לגעת באיזה צעצוע שזרוק בפינה כבר 5 שנים, אף אחד לא נוגע בו, והוא עכשיו נוגע, והבן הוא עכשיו תפס שיגאון, זה הצעצוע הכי יקר שלו. והוא מתחיל מה פתאום ומושך. עכשיו, אנחנו כהורים מנסים עכשיו לעשות לו שיחת נפש. תשמע, מחפש לך, תיתן לו, ולא, וגם אתה מרגיש לא נעים, איזה פדיחה, איזה בן יש לך, אין לו אפילו טיפה של נתינה. עכשיו, מה הבעיה פה? הילד הזה, שהוא עכשיו בין שנתיים, בין שלוש, הוא במקום של, שלי, שלי, שלי. יכול להיות שעוד שנתיים, אגב, הוא יעבור בנפש שלו למקום אחר. למקום שלא אכפת לו. הוא מחלק הכל. יש חבורת ילדים ששיחקה איתו, ופתאום אתה רואה את כולם, כל אחד יוצא עם חיילי פלמוביל, יוצא החוצה. עכשיו, פה אתה כבר, פתאום הנדיבות שלך הסתיימה.
אתה עומד בדלת, ילדים. בבקשה להחזיר.
אפילו הוא יכול לעשות חיפוש בכיסים, בעדינות, לא נעים. שאחר כך יגיעו הביתה, יגידו, בעל הבית בדק לי בכיסים, אבל יש ילדים שאתה פתאום רואה שהכיס גדל. עכשיו, מה קרה? למה אתה לא אומר לו, תפדל? אם עכשיו אני בסוף השיעור, אגיד לכם, תשמעו, באמת, יישר כוח. אני רוצה להוקיר לכם תודה על שהקשבתם. כל אחד יכול לקחת מפה מה שהוא רוצה. זה נדיב מצידי? זה לא נדיב, כי זה לא שלי. כלומר, השלב הראשון ביכולת הנדיבות היא יכולת ההבנה מה שלי, מה לא שלי. אם אני דורש מילד שנמצא בבניין הכרה מה שלי, מה לא שלי, אני מבקש ממנו עכשיו לקפוץ אל נדיבות, זאת לא נדיבות בכלל. אני מפריע לו לבנות את הלהכיר, זה שלי. זה שלך, כן, בסדר, זה שלך. בוא נשים על זה שלט, שייך לך. הילד קונה את הקניין הזה. הוא זקוק לזה. אתה עכשיו לא מאפשר לו לקנות את הקניין הזה, אתה לא נתת לו ליצור את התהליך הזה. עכשיו, זה יכול להיות גם ילד בן 8. שילד בן 8 עכשיו, הוא דרך זה שזה הצעצוע שלו, הוא דרך זה מרגיש, יש לי שייכות, יש לי חיבור. תן לו את זה. הוא עדיין לא יכול לצייר בנפשו את אותה נדיבות שאתה מדמיין בנפשך כשאתה בן 30-40. זה מקום אחר בנפש. הוא לא נמצא שם. אל תבקש את זה ממנו. ויותר מזה, אם אתה מבקש את זה ממנו, כמו שומר הרב קוק, אתה בעצם משרישים בו דעה נפסדת, כי הוא יתרגל אולי לזלזל במה שלי, מה לא שלי. מחר אתה תבוא אליו בטענה, למה אתה לא מעריך את החפצים שלך? כי אתה קלקלת לי את היסוד הראשוני של מה שלי, מה לא שלי. כמו שאם ניקח דוגמה שאני פוגש בה הרבה פעמים, אנשים מביאים ילד שלא הגיע זמנו לבית הכנסת. הוא עוד לא בשלב שהוא יכול להעריך מה זה כבוד בית כנסת. הוא לא מבין. הוא לא מבין. הוא הולך לארון הקודש כאילו יש איזה פה איזה צעצוע מאוד אטרקטיבי. והוא מזיז את הפרוכת ונכנס מתחת ויוצא ורץ. כשאתה אומר לעצמך, איזה יופי, אני מחנך אותו לבוא, מרגיל אותו לבוא לבית הכנסת. זה קשקוש. כי הוא עוד לא יכול לצייר בנפשו מה זה קדושה בית כנסת. אין לו את היכולת להכיל מה זה קדושה. אז מה הוא מכיל בינתיים? יש גן שעשועים, יש שלוחה לגן השעשועים שקוראים לבית כנסת. אז אין בעיה. עכשיו, לך תתקן את זה אחר כך. לך תתקן את זה. לך תתקן בנפש את השלוחה הזאת. סיפר לי הרב דני כהן, שהוא גדל בתור ילד בישיבת קרם ביבנה. ושם ראש ישיבה, הרב גולדוויכט בצל, הייתה לו גישה, שמשל הפיוט ענים זמירות, זה פיוט, שאגב זה, זה, זה סודות של קבלה. לא יכול להיות שילד שר את זה. מה פתאום? והוא אומר שלא היו מקשיבים לו והיו הילדים כן שרים, אבל הם היו שרים את זה בחיל ורעדה. כי זה חרדת קודש. כי זה גיל שהוא כבר יכול להכיל את זה. אבל כשאתה נותן למישהו שלא יכול להכיל, ואני לא דן עכשיו על הסוגיה הזאת, אלא על הנקודה להבין מה שאומר הרב, אם ירגילו להמיס אותו בעבודות ולימודים, שאין שמץ מתכליתם יכול להצטייר בו, משרישים בו דעה נפסדת. אנחנו נעצור בסוגיה הזאת, זאת השם נמשיך בשבוע הבא מתוך העלה.